היי.
מה שלומך?
יופי, מה שלומך?
ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם.
איזה כיף, איזה שמחה, תדעי לך.
ממש, טוב להיות ביחד. רגע, אני צריכה להוסיף את מסעדה. איפה מסעדה? הנה, היא לא אונליין. היא לא פה, היא עדיין לא פה. נורית, נורית, בוא נוסיף. רגע, נורית, אני לא חושבת שהיא קיבלה את הספר עדיין, את יודעת, אני שלחתי את זה לפני חודש כמעט.
מה אתה אומר?
זה עדיין לא הגיע, עדיין לא יומן.
נכון.
כן. רק היום אני חשבתי על זה, והייתי צריכה לנסוע לחיפה, לא הספקתי לטפל בו, אבל... אני צריכה להרים טלפון שוב פעם לדואר, אבל לשאול. אבל היא הייתה אומרת לי, הייתה אומרת לי אם זה היה מגיע. היי, נורית, היי, שלום. מה שלומך?
שלום.
בדיוק אני דיברתי עלייך. אני חושבת שאת לא קיבלת עדיין את הספר, נכון?
קיבלתי אתמול, לא אתמול, כן, אתמול דואר.
באמת?
עוד לא ניגשתי, אבל אני מאמינה שזה זה, אני לא יודעת אם זה זה, זה דואר רשום, לא כתוב מאיפה.
אז זה דואר רשום, כן, אני שלחתי דואר רשום. כן, כי אני כבר מתייאשת מהדואר הזה. אני תמיד שולחת עכשיו דואר רשום.
כן, לא, יש בעיות עם הדואר בישראל.
כן, נכון, זה לא היה פעם ככה.
לא, ממש לא.
נכון. מסעדה היא פה? היא תהיה פה? מה קורה? היא לא עונה.
נתקשר. היי נורית, מה נשמע?
בסדר, מה נשמע אצלכם?
הכל טוב, ברוך השם.
יופי, מצוין.
רוצים שנתקשר למסעדה?
כן, נכפת לך?
כן, אולי שחרר משהו.
אולי שחרר, אולי בדרך, מי יודע.
כן. הבנתי, אוקיי, בסדר. לא קרה כלום אותנו. יופי. אז יודעת מה, אז אולי תקשיבי. אז רגע, אולי לא נלמד על הסידור, אם את כל כך רוצה. אפשר...
אין בעיה. נחכה לך, בטח.
טוב.
נכון, צריך להכין סידור, נכון? שכחתי באמת.
אז רגע, בואו נראה, יכול להיות ש...
טוב, היא בדרך לאירוע, היא לא תגיע.
אוקיי.
דווקא השיגה את הסידור הספרדי, אמרה אפילו. אתם רוצים היום, אז לא לעשות איזשהו, כי למסעדה כל כך היה אכפת מהסידור.
אז בסדר, בואו נמשיך במארג, ופעם הבאה נעשה עם סידור.
כן, בדיוק. אגב, אבל את מקליטה לה את השיעור?
בטח, 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 בטח. בואו נבדוק, כן, זה קולט, זה בסדר. כן. יופי. כן. בסדר גמור. אין בעיה. אז בוא נעשה. אז נורית, טוב, יש לך את הדפים עדיין, נכון?
כן, כן. תגידי לי רק איזה עמוד.
אני גם צריכה לבדוק, כי אני חשבתי לבדוק בסידור. אז רגע, אני חושבת היינו ב-50, רגע, בוא נראה.
51. או 50.
50, כן, בדיוק 50. כי אז דיברנו על העולמות, הצילות, בריאה, יצירה ועשייה, ומשם הגענו לסידור. יפה.
את יודעת שמעניין, תראי, בעמוד 50,
כן.
50 ירדו ומתן תורה, ועוד מעט אנחנו בחג שבועות.
ממש.
נכון.
ממש, ממש. ממש. אז אוקיי, פתחתי פה את התפילה, ריבון עולמים ואדוני האדונים, אבא חמן וסליחות, מודים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו בקידה בשתחוויה שקרבתנו לתורתך ולעבודתך עבודת הקודש, נתת לנו חלק בסודות תורתך הקדושה, מה אנו ומה חיינו אשר עשית עמנו חסד גדול כזה, על כן אנחנו מפילים תחנוננו לפניך, שתמחו ותסלח לכל חטאותינו ועוונותינו. ואלו עוונותינו מבדילים בינינו לביניך. וכן יהיו הצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, שתכונן את לבבינו ליראתך ולבבתך, ותקשיב אוזניך לדברינו אלה, תפתח לבבינו הערל בסודות תורתך, ויהיה לימודנו זה נחת רוח לפני כסי כבודך, קרח ניחוח. תציל עלינו עומק נשמתנו בכל בחינתנו, שינוצצו ניצוצות עבדיך הקדושים, אשר לידם גילית דבריך אלה בעולם, וזכותם, וזכות אבותם, וזכות תורתם, ותמימותם וקדושתם, יעמוד לנו לבל נקשר בדברים אלו. בזכותם תאיר עינינו במה שאנו לומדים, כמאמר נעים זמירות ישראל, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דת ותבונה, יהיו לו רצון עם רפי ויגיון לי בלפניך אדוני צורי וגואלי.
אמן.
אמן.
אמן, 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 כן יהיו רצון. אז אנחנו היינו בקטע יוד, בהקדמה לספר הזוהר. והוא פה מסביר משהו מאוד חשוב. הוא אומר, אמנם הוא הרצון לקבל, לא נשאר בצורתו זו בנשמות. זאת אומרת, כמו רצון לקבל. כי אם היה נשאר בהן, היו מוכרחות להישאר תמיד בפירוד ממנו יתברך. כי שינוי הצורה שבהן היה מפרידן ממנו יתברך. זה נקודה כל כך חשובה בשבילנו, בעבודה שלנו, בחיים שלנו, שמה מהות האור של הקדוש ברוך הוא? מהות האור, כל הרצון של האור זה רק לתת. זה רק נתינה. וכשאני רק בעניין לקבל, אני סגור ממנו. אני במודעות שפשוט אין קשר ביני ובין הקדוש ברוך הוא. וזה עניין הפירוד. כשבן אדם הוא רק חושב מה אני אקבל, הוא מנותק ממקור החיים שלו, האמת היא. ואז זה גורם לפירוד בינינו, ביני ובין הקדוש ברוך הוא, ביני ובין זולתי. אם אני רוצה להתחבר עם מישהו, אני צריכה להשפיע אליו, אני צריכה לתת אליו, לתת לו, להשפיע במובן לתת. אז זה באמת, זה סוד, זה פשוט סוד. אז הוא אומר, אם הרצון לקבל היה נשאר כרצון לקבל לעצמו בנשמות, היינו מוכרחות שתמיד בפירוד ממנו יתברך. כי שינוי הצורה שבהן היה מפרידה ממנו יתברך. ובכדי לתקן דבר הפירוד הזה, המונח על הכלי של הנשמות, ברא יתברך את כל העולמות כולם, והבדילם בשתי מערכות. הוא אומר, אוקיי, כדי שלא יהיה הבן אדם, הנשמות, בפירוד, אני אחלק את העניין לשתי מערכות, ליצא טוב ויצא הרע, לרצון לקבל ורצון לתת. קדושה, טומאה. אז יש כבר דואליות. במקום שהכל יהיה אחיד, במקור הכל אחיד, אבל זה צריך להפריד אותם לדואליות, שנוכל לעשות הבירור מה זה כן נתינה או מה זה קבלה.
ידידה, סליחה, אז מה, הוא ממש עושים הקבלה ברורה בזוהר שיצר הרע זה הרצון לקבל, ויצר הטוב זה הרצון לתת?
כן.
מה את אומרת?
כן, כן, כן. למה הרב אשלג קורא ליצר הרע רצון לקבל לעצמו? היצר הרע באמת זה רצון לקבל לעצמו. למה הוא קורא לזה ככה? ולמה הוא רק לא משתמש במונח שדורי דורות קראו לזה יצרה? כי הוא רצה לתאר מה יצרה לא אומר לי כלום. נכון? מה זה יצרה?
לא, זהו, שיצרה, את יודעת, מצטייר או יצטייר לי עד היום, לרצוח, לגנוב, את מבינה, לרמות, לא יודעת, את מבינה, כל הדברים הרעים באמת שאתם עושים. לא בסך הכל הרצון לקבל, כאילו בעצם לכולנו יש את היצר הרע.
אז בספרות החכמינו, היצר הרע זה לא רק הדברים הרעים מאוד, כמו שתיארת, זה גם היצר של היצר של הבן אדם ליצור, ליצירה, לעשות זיווגים, זה היצר הרע.
רגע, יצירה? מה,
כן, 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 כן. To bring new life into the world. זה גם מהיצרה. כי היצרה הוא קומפוננט נורא חשוב בעולם. כמו שהרצון לקבל הוא קומפוננט מאוד חשוב בעולם. הרצון לקבל כמו שהוא, הוא לא שלילי. הרצון לקבל לעצמו, שאני רק משתמשת בו, בצורך הנאה עצמית, בלי להסתכל על אף אחד אחר, זה שלילי, כן. אבל הרצון לקבל כמו שהוא, הוא לא שלילי. הוא חלק מקומפוננט נורא חשוב בעולם. זה הטבע של הבן אדם. כמו שיש טבע של המים לזרום לכיוון למטה, זה הטבע של הבן אדם שיש לו רצון לקבל, כך נבראנו. אז גם היצר הרע, מה שנקרא היצר הרע, זה לא תמיד שלילי. זה היצר שבונה ושמפרה ושבלי יצר הרע לא היה בכלל קיום לעולם.
מה, אבל היית אומרת שסתם נגיד יצירה, נגיד לצייר, אומנות וזה, זה בא מתוך מקום של יצר הרע?
כן, בדרך כלל, כן, כן, כן. זה לא, המילה רע פה, הוא לא, לכן הרב אשלג שינה את המונח. זאת אומרת, אם הוא לא קרא לזה, זה אותו דבר, כשמסתכלים בספרות היהדות, מה שנקרא יצר הרע, ומה זה רצון לקבל, זה ממש אותו דבר. אבל הרצון לקבל, למה הרב אשלג קורא לזה שם אחר? כי הוא רצה שזה יהיה יותר תיאוריה, יותר, more descriptive, סליחה, זה more, שזה יהיה תיאור, שזה what it really is. הוא לא רע. מבחינת שהוא הכלי שדרכו אנחנו מקבלים את מטרת הבריאה. אז לכן הוא לא רע במהותו. הוא לא רע כשמשתמשים בו בצורה שלילית. זה הכל. אז היצר הרע, מה שנקרא היצר הרע, הוא לא רע במהותו. הוא רק רע אם משתמשים בו בצורה רעה. כשאנחנו אומרים, ואהבת את השם לוקחה בכל לבבך, אז שואלים, למה אומרים לבבך ולמה זה לא כתוב בליבך? מה זה שתי היבטים האלה? והפירוש הוא בשני היצרים שלך. גם עם היצר הטוב וגם עם היצר הרע. שנאהב את השם בשני היצרים. כי היצר הרע הוא לא בהכרח רע.
אז למה נוצר היצר הרע? אני לא מבינה. זה כלי שאנחנו אמורים להשתמש בו? כאילו,
הוא החיות שלנו, הוא הוודאי. הרצון לקבל, אנחנו צריכים להשתמש בו כדי שנוכל להתקיים, קודם כל, להתפרנס, לעשות את דברים שאנחנו חייבים לעשות, וגם הוא החומר דלק שלנו בעולם. אם לא היה לנו רצון לקבל, היינו סתם, אני לא יודעת, הולכים לישון או משהו. אבל כיוון שיש בן אדם רצון לקבל, אז הוא קם בבוקר, הוא הולך, עושה, דואג. רק כשהוא עושה את כל הדברים האלה, רק בשביל עצמו בלבד, בלי שום הסתכלות על מישהו אחר, או על הקדוש ברוך הוא, אז הוא הולך להיות שלילי. אבל אם זה בשביל אחרים גם, זה לא שלילי.
זה איך אומרים, זה כזה לא, זה מאוד מופשט, זה כאילו צריך להוריד את זה לשטח.
נכון.
למה הכוונה?
בפסח למשל, הרמח"ל כותב על מצה, שזה האוכל של היצר הטוב. והחמץ זה האוכל של היצר הרע, כי הוא מתנפח. אבל אנחנו מחויבים לאכול לחם כל השנה, כי זה הנכון וזה הרצוי. רק לשבע ימים בלבד אנחנו נמנעים מלאכול מהחמץ. אבל האוכל המתאים לכל השנה זה החמץ דווקא. חמץ זה האוכל של היצר הרע. אבל זה בסדר, זה טוב, זה חייב להיות.
אבל למה זה קיבל ללחם זה יצר רע ומצה זה יצר טוב? למה זה קיבל כזו...
יש עניין שנקרא ענף השורש. זאת אומרת, כל דבר שיש בעולם הזה, יש לו הוא ענף משורש עליון. אז השורש עליון של המצה, לפי הרמח"ל, שהוא היה מקובל גדול מאוד, הוא היצר הטוב. והשורש של בעצם זה מהזוהר, והשורש של החמץ זה היצר הרע.
אבל למה עשו הגבלה כזו? אני לא מבינה. לחם למשל זה דבר שכאילו משמח לבב אנוש, זה דבר טוב, מגדלים אותו. למה הוא קיבל?
גם היצר, גם הרצון לקבל הוא דבר טוב ומשמח. אם לא היה לנו רצון לקבל, איך היינו יכולים לסמוך בימי הולדת, בשמחות, בחגים, בשבתות, בחנוכה, או לא יודעת מתי, ביום העצמאות, איך היינו יכולים לשמוח אם לא היה לנו רצון לקבל? הרצון לקבל, אנחנו שמחים בו ומשתמשים בו בצורה נכונה וכמו שצריך להיות כל שבת. זה נפלא, כי מקבלים סעודות שבת, נהנים מהם, צריכים ליהנות מהם. ודאי.
יש אפשרות שגם ביצר הטוב נשתמש בדרך לא טובה?
זה מעניין. הרב אשלג, כמו כן, הוא מסתכל על היצר הטוב, היצר רב במונח אחר, קורא לזה הרצון לקבל. עכשיו, הוא אומר, את רצון לקבל, אפשר להשתמש בו בארבע דרכים בעצם. ארבע דרכים עיקריים. רצון לקבל רק בשביל לקבל, שזה שלילי. רצון להשפיע, אבל רק בסופו של דבר שאני אקבל משהו מזה. זאת אומרת, אני עושה כאילו טובה למישהו, אבל המוטיב מאחורי זה כדי שאני אקבל.
אז למה קוראים לזה יצר הרע?
אז רגע, זה רצון להשפיע על מנת לקבל. יש, אז שניהם רעים בעצם. יש רצון להשפיע על מנת להשפיע, שזה חיובי לגמרי, ויש רצון לקבל על מנת להשפיע. זה להשתמש ברצון לקבל רק בשביל להשפיע טוב לזולתי או לקדוש ברוך הוא. אז יש שניים טובים ושניים רעים. אבל אם אנחנו מסתכלים על הדיוק של רב אשלג, אנחנו רואים שהכלים אפשר להשתמש בהם בטוב, אפשר להשתמש בהם בלא טוב. הרבה יותר טוב להשתמש במונחים של רב אשלג, הם יותר מדויקים. הם יותר מתארים את המצב, יצא טוב, יצא רע, זה יותר מדי, it's too general. ולכן הרב אשלג, הרב אשלג תיאר את זה יותר מדויק. אני אוהבת את המונחים של הרב אשלג, כי הם יותר מדויקים.
תראה, אפשר, את יכולה לתת דוגמה לרצון להשפיע על מנת להשפיע?
כן.
בואי נראה דוגמה.
כתוב בפרקי אבות, שלי שלך ושלך שלך חסיד. ואומרים שאברהם אבינו היה כזה. אברהם אבינו הוא מסמל את החסד. אוקיי? הוא רק עניין אותו חסדי. לא עניין אותו קבלה. אז הוא באמת מסמל את החסד. הוא היה, הכל היה אכפת לו על זולתו. ויש אחד הסיפורים המדהימים של רב המבינו שאני כל כך מתייחסת אליו. זה, את יודעת שהוא היה אחרי ברית מילה והוא... יושב בפתח האוהל בחום היום, וירא השם אליו, כתוב. אז וירא השם אליו, אז מה קורה אחר כך? פתאום הוא רואה שלושה אנשים באים, אז הוא קם ורץ לקראתם, כדי להזמין אותם לאכול אצלו. הוא לא יודע שהם השלושה מלאכים, הוא חושב שהם באמת הם מין ארקיפאקי כאלה. לפי הרשי, הם היו מלובשים כהנמוכים ביותר. היו אז אנשים שעבדו עבודי זרה, שהם היו, עבדו את האפר. הם היו הכי נמוכים שיכול להיות. אז בואו נסתכל. רב המבינו, באמצע לקבל גילוי הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הופיע אליו. ממש ככה, ובמקום לקבל, מה מעניין אותו? לרוץ לעזור לשלושה אלה. והוא השתחווה לפניהם, והוא רץ בחום היום לשרה, תגידי לה, מוציא את המהרי לעשות את העיסה. והוא רץ לפה ורץ לשם, והוא אחרי ניתוח גם. גם בין 90 ומשהו. זה פנטסטי בעיניי. זה השפעה על מנת להשפיע. הוא רק אכפת לו מהשפעה. זאת אומרת, בן אדם מגיע שכל המחשבתו הוא נתון איך אני יכולה לעשות השפעה לזולתי. אפילו לא מסתכל מה יכול לקבל, רק מסתכל מה יכול להשפיע.
אז ידידה אוק יופי, אז רגע, אז מה זה ארבע? אני חשבתי שזה, אני מבינה אותי, רצון לקבל. אז מה זה ארבע רצון לקבל על מנת להשפיע?
רצון לקבל על מנת להשפיע זה עוד מדרגה.
נראה לי שאין משהו יותר גבוה מזה.
לא, יש. כי בסופו של דבר, בן אדם מגיע להשפעה מנת להשפיע, שהוא רק רוצה לתת, והוא רוצה לתת, והוא רוצה לתת. ובסופו של דבר הוא שואל את השם, השם, אני רוצה גם לתת אליך, מה אני יכול לתת אליך? ואז סוף סוף הוא מתחיל להבין שאין שום דבר שיכול לתת לקדוש ברוך הוא, כי יש לו הכל. והדבר היחיד שהוא יכול לעשות, שזה לשמח אותו על ידי זה שהוא מקבל ממנו.
מה?
כי מטרת הקדוש ברוך הוא, מטרת הבריאה הייתה ליהנות לנבראיו. מטרת הבריאה שאנחנו נקבל ממנו. ואם מטרת הבריאה הייתה ליהנות לנבראיו, ובן אדם כבר הגיע למקום שהוא כבר רק נותן ולא מקבל כלום, אז בסופו של דבר לא, השם לא יכול להוציא לפועל את מטרתו.
וואו, אז מה?
אז בסוף הוא מגיע לשלב של צדיק, שהוא פשוט מקבל מהקדוש ברוך הוא בגלל שזה רצון השם.
וואו,
לא בגלל שהוא רוצה, אלא בגלל שהשם רוצה.
וואו.
דוגמה פנטסטית מזה זה מרדכי היהודי. מרדכי היהודי היה שמח בחלקו. הוא לא רצה כלום. הוא היה בסדר, הוא היה צדיק, הוא היה בהשפעה, כולו רק נתינה, הכל בסדר. הוא לא רצה שום דבר לעצמו. והשם רצה לגדל אותו, לתת לו, אז הוא סיבב את כל הסיפור, שמרדכי יקבל גילוי המלך. זה כך אומר רב אשלג, זה פשוט מדהים. נגיע לפה אם נלמד את זה. זה פשוט פנטסטי. אז זאת אומרת שיש שלבים של בחיים של הצדיק, שהוא בסוף של דבר מגיע גם לקבל מהקדוש ברוך הוא. וזה נקרא קבלה על מנת להשפיע.
יש אנשים שלא מקבלים כלום?
לא, בדיוק. כולנו צריכים לקבל. אבל אפשר להקטין את הקבלה למינימום, וגם פשוט זה כבר לא מעניין לאנשים כאלה. אם אנחנו מסתכלים על חיים של הרבה צדיקים, רואים שהם פשוט לא עניין אותם, לא אוכל ולא אנוכיות ו...
נכון.
זה פשוט לא עניין אותם. אני לא מזמן קראתי אחד הספרים של הרב מרדכי אליהו. פשוט הוא אף פעם לא היה מתלונן, אם חם לו, קר לו. הוא לא היה מתלונן בכלל על דברים כאלה. ואם הוא היה נוסע לחוץ לארץ, הוא לא היה אוכל בחוץ לארץ, רק מה שאשתו הביאה. אז הרבה פעמים הוא היה רק שותה מים, זהו. לא ביקש, לא כלום.
וזה דוגמה למה? זה דוגמה למה? נניח אדם כזה...
שהם כן מקבלים מה שצריך, אבל ממש זה לא מעניין אותם. ודאי שהם צריכים לקבל אוכל ושתייה ומנוחה וכל הדברים שבן אדם צריך כדי להתקיים. ודאי. אבל זה לא, זה פחות מעניין אותם. זה לא...
אבל אני, יש לי בעיה עם המושג הזה לקבל, הרצון, כאילו, כנראה אני לא מבינה את זה עד הסוף. הלקבל הזה, זה דברים חומריים, או שזה כולל גם דברים לא חומריים?
גם וגם, את צודקת. כי הרבה פעמים הרצון לקבל לעצמו מתפתה ברגשות. יותר מי, אפילו יותר מי בדברים חומריים. בן אדם מרגיש שהוא רוצה, שהוא כועס, למשל, כעס, שהוא רוצה להשתלט על זולתו, הוא מרגיש קנאה, רגשות כאלה שמאוד קשות. הרבה פעמים הם ביטוי של הרצון לקבל לעצמו. או בן אדם עושה משהו רק בשביל הכבוד שיקבל. בסוף יש הדבר, משרת את עצמו.
אז הקבלה היא לא רק היכולת, הרצון לקבל זה לא רק מאלוהים? כאילו זה לא, זה משהו בן אדם לחברו גם? כאילו זה...
כן, הרבה. האמת היא שהרב אשלג אומר שבין אדם לחברו זה עיקר העבודה.
נכון.
זה עיקר העבודה. כי...
גם ביום כיפור אומרים שזה עיקר העבודה.
זה בדיוק, כי תראי, בין אדם למקום זה גם חשוב מאוד. והוא לא, אבל אין הרבה משוב.
נכון.
אם אני עושה טוב, אני עושה לא טוב, השם לא אומר לי, הו, איפה את? הוא לא אומר לי את זה, אז קשה לי. אבל עם בני אדם יש משוב על המקום.
ידידה, אני רוצה רגע לדקדק בנקודה, להבין קצת, נגיד באמת רמת צדיק, שהוא, נגיד שבאמת פחות מעניין אותם, גם קראתי את הספר על, על הרבי מלובביץ', אז גם שהוא באמת, למשל בימי שישי הוא נשאר לבד, ואפילו לא רוצה כל הזמן הזמין אותו אחרי שהוא התעלמן, זה נורא כאב לי. וביום שישי הוא היה, הוא רצה ככה, כולם...
מה, בליל שבת הוא היה גם לבד?
בליל שבת הוא בחר ורצה ועמד על זה, שהוא יסעד לבד, אחרי מות אשתו, כן.
וואו.
לא הלך לאף אחד, והוא לא הסכים בשום אופן. והוא ישב, ותמיד הוא אכל את אותו דבר, איזשהו באמת מינימום של ארוחה מינימלית כזאת, של דברים מינימליים, וגם ביום שישי, שתגידי שאמורים לאכול את הדעת וליהנות וזה, לא, הוא היה ממש, אתה יודע, פשטות, מה שנקרא מאוד בפשטות.
כן.
אז מעניין אותי רגע להבין את הנקודה הזאת, אבל אז הם לא, אז איך זה מתחבר לזה שעם הרצון, עם הרצון הזה לקבל, כאילו הקדוש ברוך הוא לא היה רוצה שהוא יאכל ויהנה ויסעד עם, נגיד, עם מאמינים שלו, או יסעד עם חברים שלו, או עם משפחה שלו, את מבינה אותי? ואני רוצה לדקדק קצת בנקודה הזאת, כי זה חשוב לי להבין.
אני חושבת שזה מאוד מאוד, זה מאוד מעניין הנקודה מה שהבאת. העניין היא כזאת, ש... זה מקום גבוה מאוד דרך אגב. הרב אשלג, האמת היא שאל אותו שאלה פעם. כשהוא היה צעיר יותר, הוא הגיע למין הערה, ממש של, ממש קיבל הערה, ממש קיבל גילוי השם. והגיע לרבי מבלז, המורה שלו, והוא היה כולו מואר. רבי מבלז, גם לפני שהוא הגיע, רבי מברז כבר הרגיש שהוא ככה, ורבי מברז לא שמח עם זה, והוא דווקא גער בו. ורמז לו שזה לא בסדר. והרב ביאשלג, כל הלילה הוא שואל את עצמו, מה לא בסדר בזה? הנה, כל מה שאני עושה זה רצון לקבל על מנת להשפיע. אני בודק ובודק ובודק, ואני כל הזמן יודע שכל מה שאני עושה זה רק על מנת להשפיע. זה אני מקבל גילוי השם רק על מנת להשפיע. אז למה הרבי שלי לא שמח? מה לא בסדר פה? והוא בדק ובדק כל הלילה, כל הלילה. הוא ממש לא יכול היה לישון. הוא כתב על זה אחר כך. ובסוף הוא הגיע להחלטה. הוא אמר, כיוון שיש לי אמונה ברבי שלי, אם הוא מראה לי שהוא בעצמו מכיר את המדרגות הגבוהות האלה של רוחניות, אני אציית לו מה שהוא יגיד לי. במוחרת הוא עומד מחוץ הדלת של הרבי מבלז, והוא שומע את הרבי מבלז מושך מדרגות גבוהות מאוד שמוכניות אליו בשבילו, בשביל הרבי אשלג, כדי שילמד אותו. בסוף הוא פותח את הדלת והרבי אשלג כותב שהוא היה מזיע ורועד מהאימת הדבר הזה. ובסוף הוא פותח את הדלת והוא שואל אותו, מה אתה רוצה? והרבי אשלג לא היה יכול לדבר. ואז הוא אומר לו, שוב, מה אתה רוצה? אתה צריך להגיד לי מה אתה רוצה. ואז הוא אומר לי, תלמד אותי לקבל את האור בצורה הנכונה. ואז הרבי מברז ישב, הוא אמר, לא נכון למשוך מדרגות כאלה גבוהות, אלא כל הזמן צריך לחזור לנתינה. ורק כשיש תועלת בדבר, שהשם בעצמו אומר, כך צריך, כי אני צריך להשתמש בך לעשות את זה, אז בבקשה. אבל חוץ מזה לא. זאת אומרת, כל הזמן לחזור לנתינה.
את יכולה שוב להגיד את זה בבקשה, את המשפט האחרון?
כן, כל הזמן לחזור לנתינה. כל הזמן לחזור לנתינה. לא למשוך אורות גדולות על מנת לקבלה, על מנת להשפיע. אפילו שזה על מנת להשפיע. והכל בקדושה, רק שהשם רוצה את זה, ולא מה שאנחנו חושבים. כשאנחנו לא מקבלים זה משמיים, אז לא צריך למשוך את זה, רק צריך כל הזמן לחזור לנתינה.
רגע, כלומר, צריך לחכות שנקבל את זה, להיות בהרפיה, כלומר, לא לדרוש, בוא נאמר, לא לבקש את זה, אלא לחכות שזה יגיע אלינו. בדיוק. זאת הנקודה?
בדיוק, כן, בדיוק, כן. בדיוק, בדיוק. לא למשוך את זה, נכון.
אני לא כל כך, לא כל כך מבינה. כאילו,
לא, תשמעי, אני אומרת לך, נורית, זה שאת לא מבינה, זה נכון. קודם כל, זה לקח לי שנים, ממש, להבין את המדרגות האלה, וגם בכלל, להבין אותם. עד היום, אני אומרת לך, השנה הראשונה שלמדתי את החומר הזה, הייתי משוכנעת ב-100%, שלכל העולם יש להם רצון לקבל לעצמו, חוץ ממני. המורה היה מדבר אליי ואומר, יש רצון לקבל לעצמו. ואת אומרת, מה, אין לי דבר כזה, אני לא חושבת שיש לי דבר כזה. אני יכולה לראות שגם אצל אחרים אולי יש, אבל לי אין דבר כזה. שנה שלמה. לא יכולתי להבין בכלל על מה הוא מדבר. אז זה שאת אומרת לי שאת לא מבינה, אני יחד איתך. לגמרי. כי זה דבר אחד להבין את המצבים האלה אולי שכלית, אבל להבין איך הם פועלים בפועל, זה משהו אחר. אני יכולה להבין אולי בשכלית, שאם אני מקנה במישהו, אז אני פועלת כדי לנתק את עצמי מהחברים, מהזולתי. שאני משתמשת ברצון לקבל לעצמי. אבל כשאני בתוך הרגש הזה, לזכור מה שאני עושה, זה לא כל כך פשוט. או אני חושבת שאני עושה איזשהו מעשה טוב, כשאני בודקת את עצמי, אני אומרת, רגע, 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 ידידה, מתחת לזה, מה את רוצה לקבל בשביל זה?
ידידה, בעולם חומרני כמו שלנו, יש באמת אנשים שנותנים על מנת להשפיע, אין דבר כזה, הרי לא יודעת, כולנו מחוברים לכל מיני דברים חומריים, החיים שלנו הם על פי אינטרס, כאילו זה נשמע נורא להגיד את זה, אבל יש אנשים שיש להם שהאינטרס הוא באמת בולט, ויש אנשים שהאינטרס הוא כזה, את יודעת, לא בולט, אבל כולנו עושים דברים למען משהו, כאילו בשביל להשיג משהו, לכל מעשה יש איזושהי מטרה.
אני מוכרחה להגיד, יד על הלב, שפה בצפת יש אנשים שבאמת עושים על מנת להשפיע. אני רואה את זה.
אז אולי בגלל שבצפת זה אנשים, את יודעת, לא יודעת.
יש, אני לא מדברת רק על אנשים שהם ידועים בקהילה כצדיקים או דברים כאלה, ממש לא. אבל אני רואה שיש פה אנשים שפשוט באמת באמת עושות את זה, אני מכירה נשים שפשוט, מה אני אגיד לך, ממש ככה. למשל, יש חברה שלנו, שהיא ידועה בקהילה של דוברי אנגלית, שהיא בת 81, והיא הייתה כל הזמן תומכת באנשים, ועוזרת לאנשים, והיא עלתה ארץ בגיל 60, ואין לה משפחה פה בכלל, אין לה אף אחד פה. ומסכנה, לפני כ-6-7 שנים, היא חלתה עם סרטן במוח. כן, והיא הייתה בסדר, נכנסה לבית אבות, בעצם בגלל שהיא פחדה להיות לבד. אבל מהבית אבות עד למרץ השנה, היא הייתה הולכת, והאמת היא שהיה קשה למצוא אותה שמה, כי אתה כל הזמן בפעילות שלה בעיר. אתה עושה את הבייביסיטינג שלה, היא עושה את ה... היא הולכת לשיעורים שלה, היא הולכת... כל מיני דברים. והיא הייתה עם מקל, אבל בסדר, אתה בת 81. ובמרץ היא קיבלה דלקת ריאות. ופתאום הסרטן במוח התחיל להשתגע, ואיבדה את היכולת שלה לדבר. וזה פשוט היום ונורא. היא אישה אינטליגנטית, שפתאום לא יכולה לדבר. אם היא רוצה ללכת לשירותים, היא לא יכולה לבקש. אם היא רוצה ללכת לגינה, היא לא יכולה לבקש. זה פשוט נורא, והיא גם איבדה קשר עם שפה. זאת אומרת ש... אפילו לכתוב לה, זה לא עוזר. כי היא לא תופסת כבר עם שפה. זה בעיה. ויש נשים ש... יש אישה, במיוחד אני חושבת עליה, שהיא אישה עם הבעיות שלה, עם כל מיני בעיות אישיות שלה, ובעיות כל מיני שלה, פשוט הולכת, יושבת איתה, ו... She just looks after. היא לא מקבלת כסף או משהו. פשוט הולכת כמה פעמים בשבוע, ויושבת שם, והיא רגועה איתה, ועוזרת לה, ופשוט יחד איתה. והיא לא מקבלת כסף, היא לא מקבלת כלום על זה, אפילו הרבה אנשים לא יודעות על זה. אבל היא פשוט עושה את זה בשביל השפעה.
אבל רגע, קודם כל שתבורך האישה הזו, אבל אני אגיד פה משהו קשה, נניח היא לא מקבלת שום דבר חומרי, לא כסף, לא מפרסמים אותה בעיתון ולא שום דבר, אבל אולי היא עושה את זה כדי להשקיט משהו במצפון שלה, סתם אני זורקת דברים לא נחמדים, אבל כאילו אולי בן אדם עושה משהו לטובת עצמו כדי שהוא ירגיש טוב שהוא עושה את המצוות האלה. השאלה אם זה גם לא נחשב דבר אנוכי, או שזה דבר תקין.
אומרים, לא לשמה יבואו לשמה. זאת אומרת שכולנו מתחילים את המצוות ואת הדברים הטובים של ההשפעה שאנחנו עושים, בדרך כלל עם רגשות מעורבות. בדרך כלל יש איזשהו אינטרס מעורבת בו. כמו שאת אומרת, בדרך כלל זה ככה. כי אנחנו, נכון. כמו שאת אומרת, כולנו באים מאיזשהו מקום של האגו, כולנו באים מהקום של האינטרס, ולכן באמת מתחילים עם, גם אם אנחנו רוצים להגיע להשפעה טהורה, כי אנחנו מבינים שזה הנכון, בכל זאת בתוך תוכנו אנחנו יודעים שיש משהו, כמו שאת אומרת, אולי להשקיט מצפון, אולי, מי יודע מה.
נכון, נכון.
אבל אנחנו, הצדיקים אומרים לנו, החכמים אומרים לנו בתלמוד, מלא לשמה יבואו לשמה. לעולם אדם יתעסק בתורה המצוות שלא לשמה, זאת אומרת, לא בשביל מצב טהור, אבל דרך זה שעושה את זה, זה יגיע למצב טהור.
אוקיי, זה נשמע הגיוני, לי.
כן, כי הוא צריך לתרגל את זה, הוא לא יכול להגיע בבום אחד. אז יכול להיות, כן. האמת היא שהקבלה מתעסק, זה כל התוכן של הקבלה, מתעסק בכוונות. מה הכוונה שלי? מה הכוונה של המצווה? מה הכוונה של הקדוש ברוך הוא? מה הכוונה של הבן אדם? וזה הסיבה שהקבלה נקרא רזי תורה. כי מה שמגולה זה הפעילות של בן אדם החיצונית, זה מה שמגולה. מה הכוונה? אנחנו אף פעם לא יודעים, זה מוסתר. יש דוגמה שמופיע בתלמוד של שתי כהנים בבית המקדש אוכלים את הקודשים. אחד אוכל בשביל התיאבון, הוא רעב. והקורבן יצא טוב, מה אני אגיד? והשני יושב שם ומתפלל ומבקש שהקדוש ברוך הוא ירחם על בעל הקורבן, שירחם על עם ישראל, שהניצוצות מהקורבן יעלה. מה בן אדם מהצד רואה? הוא רואה שתי כהנים עם אוכלים את הקורבן. זה מה שהוא רואה. מבחוץ זה מה שהוא רואה. ולכן הקבלה נקרא רזי תורה, כי הוא מתעסק כל הזמן עם כוונות. מה הכוונה שלי? לגביי, לגבי הקדוש ברוך הוא, לגבי זולתי, כל זה, ולכן זה התוכן של הקבלה בעצם, הכוונות. אבל לא כוונות לפי, לא יודעת, גמטיות של אותיות או משהו, אבל כוונות, מה הכוונה הפשוטה שלי? אם אני רוצה לשרת את הקדוש ברוך הוא, או אני רוצה לשרת את עצמי, או אני משהו באמצע.
אני יכולה לשאול עוד שאלה?
בטח.
למה תמיד דרגה עליונה של רוחניות מתלווה אליה, כאילו אמורה להתלוות אליה דרגה מאוד נמוכה של חומרניות? למה תמיד שאומרים הרב הזה שהוא היה מאוד בדרגה רוחנית מאוד גבוהה, כאילו רוב הסיפורים וכל הדברים אומרים שהוא גם לא אכל כמו שצריך, כאילו הוא הסתפק ממש במועט, וכאילו כל הצרכים הגופנים, החומרים, היו מאוד מצומצמים, וכאילו הוא הגיע לרמת רוחניות מאוד גבוהה. כאילו, למה זה בא כאילו אחד על חשבון השני? אני ככה אני מבינה את זה, אולי אני טועה.
לא, את לא טועה. יש יוצא מן הכלל, למשל הרב ישראל מירושין היה ידוע על זה שהוא היה מתנהג כמנהגי מלכות בעצם. הוא היה ממש דברים אחרים. אבל כתוב בגמרא, לפני שבן אדם יכניס תורה לעצמו, קודם כל שיבקש שלא להכניס מעדנים. כי האמת היא שהטבע של בן אדם הוא אם הוא מתעסק יותר מדי עם החומר, אז החומר בעצמו גורם תאווה. למשל, כשאני גדלתי באנגליה, אוקיי? אנגליה היא לא מקום עשיר. כשאנחנו גדלנו שם, כשהייתי ילדה, אני זוכרת היטב שלא היה לנו איך נקרא, הסקה מרכזית שגדלתי. גדלנו, האמא שלי הייתה שמה פחמים בתוך על יד הארובה, והיינו מדליקים את האש, וככה היינו מחממים, והיה קר גם. אני מדברת על זה הקור, הרבה יותר קור מהארץ. לא היה לנו הסקה מרכזית, ולא היה לנו, למשל, לא היה הרבה פירות, כי תפוזים ודברים כאלה לא גודלים שמה. רק יותר מאוחר התחיל לעשות ייבוא ודברים כאלה. אחד הדברים שבט"ו בשבט באנגליה, הילדים היהודיים היינו מקבלים תפוז מהארץ. זה היה דבר גדול. היינו הולכים לחדר, והיו נותנים לנו תפוז מהארץ. והיינו מגיעים הביתה, ואבא, מה זה היה שמח שקיבלנו תפוז? והיינו אוכלים את התפוז הזה, אני זוכרת את זה. זאת אומרת, אני גדלתי ככה, להסתפק במועט. וככה היה בארץ, שהגעתי ארצה גם, היה הרגשה של להסתפק במועט, זה היה דבר טוב. ופתאום התחילו לבנות כל מיני קניונים, עם מיליונים של אחד הדברים שלא יכולתי להבין אף פעם, נכנסתי פעם כשהתחילו לבנות הקנונים האלה לניופארם הפעם ראשונה, וראיתי כל כך הרבה מפרשת שיניים. And I couldn't understand this. This was so peculiar. I mean, למה צריך כל כך הרבה סוגים של מברשת שיניים? I can't believe it. זה החומריות הלך, it's crazy. You need, I mean, okay, אני יכולה להבין שיש אנשים שאוהבים קשה ויש אנשים שאוהבים רך. זה, לפי ההבנתי זה כבר שניים. That's it. בשביל מה צריך 30 סוגים? השתגע. זה פשוט לקח את החומריות של ארצות הברית והביא את זה לפה. אבל זה לא עושה לנו טוב, זה עושה אנשים יותר שמחים.
לא,
ממש לא.
אבל מצד שני, אם את אנשים שנניח נמנעים מלאכול טוב, או אפילו אני מדברת מבחינה רפואית, או לא שותים מספיק, יש דברים גופניים שהם קשים, זה לא, למה אנשים כאלה כאילו מסוגלים להגיע לרמת רוחניות גבוהה יותר מאשר אם בן אדם יאכל ויהיה מיטב אוכל על שולחנו ויהיה שבע. כאילו, אפילו באמת מבחינה גופנית
אני שואל. אם הוא שבע, אם הוא שבע, הוא הולך לישון אחר כך, זה הבעיה. אז הם לא רוצים לישון אחר כך, הם רוצים ללמוד, הם רוצים ללמוד תורה. ואם הוא שבע, הוא הולך לישון, זה הבעיה. הם לא רוצים כל כך הרבה להתעסק בגוף. הם רוצים לי... אבל היום, תראי, מה שהיה מודעות אז, מה שבריא אז, ומה שמודעות היום, זה שני דברים שונים. היום יש מודעות של מה שצריך לעשות, ואיך צריך לאכול, ודברים כאלה. ואני, למשל, אני דיברתי עם רב גוטליב, רב ברוך השלג, כבר ידע על עניין של תרגול גופני, למשל. אז כל יום, רב ברוך השלג, אם הוא היה בטלוויר, הוא היה הולך לשחות בים, או אם לא היה יכול, בגלל מזג אוויר או משהו, אז היה הולך לפארק הירקון ועושה תרגול. תרגול גופני, כי הוא כבר, זה היה כבר אז ידוע על זה. אבל מדברים על שנים לפני זה, שאנשים לא כל כך ידעו גם.
ידידה.
כן.
אני רוצה שנייה לחזור לנושא רגע האורות, האורות הגדולים. יכול להיות שאם בן אדם, אפילו שהוא חושב לעצמו שהוא מושך את האורות הגדולים על מנת להשפיע, אבל נגיד, זה לא מתקבל בשמיים בגלל שאולי שמה זה נחשב או נראה כמו ניצול?
אבל איך הוא יודע שזה לא יתקבל בשמיים?
אם זה על מנת להשפיע ממש, אז אני חושבת שזה בסדר, אבל אני לא בטוחה בזה. אבל היו מקרים בתנך, כמו בלעם, למשל, שהוא משך את האורות גדולות, כדי כאילו לקלל את העם, בסוף היה צריך לברך, אבל זהו נקרא בלעם הרשע, הוא לא נקרא בלעם הטוב, הוא נקרא בלעם הרשע, כי הוא משך בצורה לא נכון. אז יש מקרים כאלה שהיו יודעים לקבל אורות גדולים, אבל לא בצורה נכונה. גם המן אומרים עליו אותו דבר.
כן, שהוא ידע למשוך אורות גדולים אליו?
כן.
ואיך נושא הצומות מתחבר לעניין הרוחני? שהרי ידוע שהרבה מהצדיקים והרבנים צמים יומיים בשבוע אפילו, שני וחמישי.
אני באמת לא בקיאה בזה, אני לא יודעת. אני לא יודעת. אני לא חושבת, אבל אף אשלג דרך אגב לא לקח את העמדה של סיגופים גופניים היה דבר בריא. הוא לא חשב על זה. הוא חשב שהסיגוף הנכון שצריך לעשות זה לוותר על גאווה, לוותר על כבוד, לוותר על... זה הרבה יותר קשה בדרך אגב. לוותר על הדברים רגשיים, כן. לוותר על חומרניות, זה... לעשות סיגופים כאלה, זה לא כל כך קשה דרך אגב. אומרים ככה. אבל לוותר על גאווה, או לוותר על כבוד, זה הרבה יותר קשה. והוא אמר שזה הסיגוף הנכון.
מה, מעניין.
כן.
יש לי רק עוד שאלה קטנה, כאילו, בנושא של לקבל על מנת להשפיע, או להשפיע על מנת להשפיע, אני סתם שואלת ככה, אנשים שמתעסקים בהצלת חיים, זה לקבל על מנת להשפיע, זה להשפיע על מנת להשפיע, כאילו מה...
האמת היא ש... אי אפשר לדעת לכל מקרה ולכל בן אדם מבחוץ, כי הבן אדם בעצמו הוא יודע רק בעצמו את העניין הזה. הוא בעצמו יודע, אבל מה הוא עושה? הרבה פעמים אנחנו בעצמנו לא יודעים מה המוטיב שלנו. אבל בן אדם נמשך לזה, זה נשמע לי חיובי, לא? ודאי. תראי, הרבה יותר טוב להתעסק בדברים כאלה, מלהתעסק בדברים שהם רק בשביל עצמנו. ודאי, ובעזרת השם, שהשם יתהר לנו את, את הכוונות. בסופו של דבר, הכל בידי שמיים, אנחנו רק יכולים לעשות מיטב יכולתנו, ושהשם יתהר לנו בסוף את, את הכוונות.
אמן.
נכון. וזה העניין שמלא לשמה יבוא לשמה, הוא אומר שהשם בסוף של דבר הוא זה שמתהל לנו את הכוונות.
אני חושבת על עצמי עכשיו בתור אחת שכאילו נחשפת לדבר הזה, לקבלה ו... ככה לומדת, נניח סתם, ניתחת לנו היום את הרצון לקבל ארבעה אפשרויות. ואת יודעת, אני מורידה את זה לעולם החומר שלי, שלי, שלנו.
נכון.
ואני לומדת על זה, אבל אני לא יודעת, כאילו, אז אני יודעת שיש אנשים כאלה, אבל כאילו, אני לא יכולה לדעת מה אני לא יכולה לדעת, זאת אומרת, לא מה אני, אלא כמו שאת אומרת, אני שואלת סתם הרופא, מה הוא לקבל על מנת להשפיע, או אף אחד לא יודע, אף אחד לא ייתן לנו תשובה.
לא, אין תשובות כאלה, וחוץ מזה, אני חושבת שבתוך עצמנו, יש לנו כל מיני דרגות, זאת אומרת, בדברים מסוימים, אני ממש מלאת אגו, אני ממש רצון לקבל לעצמי, אבל יש בדברים אחרים שאני כבר יותר מפותחת, ברוך השם, ואני אולי רצון להשפיע על מנת לקבל. ויש דברים אפילו שאני יכולה להשפיע על מנת להשפיע. זאת אומרת, בתוך הבן אדם עצמו יש עולם שלם.
אולי זה קשור גם בגיל, את יודעת.
גם בגיל, ודאי.
ההסתכלות
עליך היא אחרת. ודאי, ודאי, ודאי. אין ספק ש... שיש התפתחות בגיל, אין ספק שניסיון החיים מלמד אותנו. וגם בתוך עצמי יש כל כך הרבה רמות. יש חלק ממני שבאמת רצון לקבל לעצמו. ויש חלק ממני שקצת יותר מפותחת, קצת יותר גדלה. אבל אני מכלול של כל מיני דברים. בסופו של דבר, המקום שאני צריכה להתרכז זה לא על איפה הבן אדם השני, אלא איפה אני בכל דבר.
בוודאי.
כן. והאמת היא שהתחלנו לדבר על רצון לקבל, כי רק ככה התחלנו לדבר על זה, אבל אנחנו עוד נמשיך להתעמק פה הרבה הרבה בשיעור ה' ובשיעור ו', על הארבע רמות האלה ואיך מרגישים עם זה, ויש הרבה עוד לעמוד על זה, לעבוד על זה. אז רק התחלנו לנגוע בזה היום. האמת היא שרק עשינו איזשהו שתי שורות פה.
אבל היה מרתק, מה?
היה מרתק.
פעם מחדש שאנחנו שואלים אותך מיליון שאלות ואנחנו לא מתקדמים, נראה לי.
זה בסדר גמור.
אבל אני חושבת שאנחנו מתקדמים בדרך אחרת. אני מרגישה שאנחנו מתקדמות.
כן, אני גם
חושבת. רק בדרך אחרת, כן.
כן, בסדר. אני פה ואני חושבת ש... ברגע שיש לך גם את הספר ואת יכולה לקרוא ברצף, יהיה לך הרבה יותר קל. אני מאוד מקווה שזה יגיע.
מחר אני הולכת לדואר לראות.
בעזרת השם. הם היו צריכים לשלוח לי אס-אמס להודיע שזה הגיע.
תראי, אני מקווה שזה זה, כי זה יכול להיות דואר רשום אחר ולא כתוב מאיפה זה הגיע, אבל אני אתקן אותך מחר. אני גם
צריכה שתקנית
לגבי התשלום, כי אני לא יודעת איפה אני עומדת מבחינת התשלום.
איפה? אני לא שלחתי לך חשבונית?
אז זהו, אני לא, אני זוכרת שלחת לי משהו, אבל לא, שלחת לי בטח על מה שעשיתי, אבל מתי אני צריכה לשלם עוד? אני לא סופרת את השיעורים וזה בעיה.
לא, אני ספרתי, אני שלחתי שלחתי במאי, במאי 15 משהו כזה, חשבוניות לכולם.
אוקיי, אז אני צריכה לשלוח לך לעוד 4 שיעורים.
כן, אני לא יודעת, אני שלחתי באימייל. וכל פעם אני מוציאה חשבוניות על המחשב, ואני עושה את זה מאוד מאוד מסודרת. יש תוכנית במחשב שאני עובדת איתו, וכל חודש אני מוציאה, לא תמיד אני בראשון לחודש, אני מוכרחה להודות, יד על הלב, לפעמים אני שבוע מאוחר, אבל בסוף של דבר אני רושמת לי, ומה עשינו, וגם כתבתי לך שהורדתי לך אחד, בגלל שפספסת אחד וגם הקלטה לא פעל.
כן, נכון.
אז זהו, אז הורדתי לך אחד, אם תסתכלי על החשבונית, את תראי שזה פחות הפעם.
בסדר גמור, אני לא דואגת.
בסדר, אבל לא, צריך לעשות נכון. אז, כן, בטח. אז שלחתי לך אימייל, אם את לא קיבלת את האימייל, אני אשלח לך שוב, אני אמצא את זה ואני אשלח לך שוב.
לא, לדעתי קיבלתי, רק לא עיינתי בו בעיון רב. אז אני אעיין בו עכשיו כמו שצריך, אני אקרא, אני אסתכל בדיוק ואני אראה, אני רוצה לעשות לך העברה לחשבון.
יופי, מצוין, תודה רבה.
תודה לך.
בשמחה, הכל טוב, הכל בסדר. אז זהו, אז אני לא הסתכלתי מי הביא או מי לא הביא, אז זה עוד לא עשיתי. אבל כן, אני חושבת ששלחתי הכל, ואני עוד לא הסתכלתי מה קרה אחר כך. אבל לא, אני בודקת הכל והכל בסדר. אני רושמת כל השיעורים.
זהו, בדיוק, זה כי אני לא כותבת לעצמי שום דבר, אני סומכת שאת תעדכני אותי כל הזמן.
זה בסדר, יש לי שתי דברים, גם יש לי את היומן, וגם יש לי את ההקלטה.
יופי, פנטסטי.
כן, אז גם אני הולכת גם לפי ההקלטות, אני רואה מה שעשינו והכל, אז אין בעיה.
בסדר,
אמא.
בסדר.
מצוין.
תודה, יפה, תודה רבה.
תודה, חיבוק גדול.
כן, תודה. קצרה לכם.
טוב, תודה רבה.
ביי, טוב.
ביי. ביי.